מכת הרבה מסתיימת בכך שהרבה מסתלק ולא נשאר אפילו אחד. כך כתוב, ולא נשאר אפילו אחד. בואו נראה את הפסוק. ויהפוך, כך כתוב פסוק פרק י' פסוק י' ת' ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נברא. פסוק י' ת' ויהפוך השם רוח ים חזק מאוד וישא את הרבה והתקעהו ים הסוף, לא נשאר הרבה אחד בכל גבול מצרים. אומר רש"י, ולא נשאר אחד, לא נשאר הרבה אחד, אף המלוכים שמלכו מהם. זאת אומרת, היצורים חשבו להרוויח משהו מן המכה, למרות שהרבה חיסל את כל מזונם, אבל הם חשבו להפוך אותו עצמו למזון, ומלכו חלק מהם. זאת אומרת, על ידי המליכה הם כובשים את הרבה. ואחד מהדרכים בעצם להכשיר את הרבה לאכילה זה על ידי המליכה. כדי שמולכים אותו, מוצאים מנו את המיצים, ואז הוא נפח כמו איזשהו, איך לקרוא לזה, איזה צ'יפס. כן, הרבה זה קשר לאכילה, אגב. זה קשר לאכילה הרבה. אז רש"י אומר לנו, אף המלוכים, כלומר, לא נשאר עוד אחד, יש בדרך נס אפילו המלוכים, אלו שמלכו מהם, כבר עשו בהם איזה פעולה של כבישה, כן? חלק מן הרבה שהם, או שמת מעצמו, שהם הרגו בעצמם, הם מלכו אותו והכשירו אותו לאכילה, כדי להנות לפחות קצת מהמכה. אז ריבונו של עולם בדרך נס פשוט העיף גם את המלוכים. תוך החביות, תוך הכלים, כן. את כולם הוא סילק. אז אנחנו רואים, אנחנו באמת עדים פה במהלך הפרשיות, החל מפרשת וערה, כל תהליך המכות יש מאבק איתנים למעשה בין משה ובין פרעה, או בין חרטומי פרעה, גם פרעה כמובן. המאבק העצום הוא, הייתי אומר, בזירה של מי הוא השולט? מי הוא השולט? האם באמת יש הכרח להאמין שריבונו של עולם הוא כל יכול? האם על פיו יישק דבר? האם באמת אצבע אלוקים, יד אלוקים בדבר? או שניתן להוכיח שהדברים מתנהלים, מתרחשים ומתפתחים על פי איזושהי חוקיות טבעית, בין אם אקראית, בין אם מחזורית? כן. אז כמו שאני אבוא ואנבא שבחודש פלוני ירד גשם, והנה יורד גשם. אז כולם מתפעלים, אבל אני יודע שבחודש הזה יורד גשם. אני לא מדבר בארץ ישראל. ארץ ישראל זה באמת נתון לחוקיות אחרת, אבל עכשיו יש לגים וגשמים ורוחות וקור באמריקה. זה פשוט, אם תגיד כל שנה שירד שם גשם, שנה כזו וכזו, אז 99.9% אתה צודק. אז אין הכרח לראות בזה איזשהו פלא, אצבע אלוקים. זה מבוסס על מחזוריות טבעית, אפשר לסמוך עליה פחות או יותר, ועל פיה, כן, לקבוע כל מיני דברים, אם זה חופשות, אם זה תקופות גידול, כל מיני דברים, מסחר, כל... אפשר פחות או יותר, כן, לתכנן. המאבק בין ישראל למצרים הוא באמת המאבק סביב השאלה, מי בעצם מחולל את הכל? מי מחולל את הכל? מי מוציא את הכוכבים? מי מזריח את החמה? מי עושה את כל הפעולות בעולם? כל עוד אפשר להוכיח שזה לא ריבונו של עולם. כל עוד אפשר להוכיח שאין פה איזו סמכות מוסרית עליונה מוחלטת כל יכול. שבאמת מנו הכל, בראשית, ברא, אלוקים. למרות שאנחנו מוצאים חוקיות מסוימת, די. העולם הזה מתנהל גם על פי מעגלים חוקיים, כך רצה ריבונו של עולם. כן? הוא יצר את העולם הזה וקבע בחוקים נפלאים. חוקות שמיים וארץ, מה שקרוי, אם לא הבריתי יום ולילה, יש חוקים. אבל המבחן הגדול של המאמין זה בעצם לדעת שהקדוש ברוך הוא מנהל את הכל ברצונו החופשי, למרות שהוא גם פועל דרך חוקים לפעמים. הוא פועל, okay. על פי רוב הוא פועל דרך חוקים. אבל גם שהוא פועל דרך חוקים, אין לראות את המשרת, את האמצעי, את החוק, כדבר בלעדי, מה שנקרא עבודה זרה. עניינם שבפרעו והחרטומים בעקבותיו, זה באמת להוכיח את הדבר הזה, שאין הכרח להאמין שיש בורא עולם, וכן הלאה וכן הלאה. כל ההשלכות שיש לתפיסה האמונית בכלל, כן? שהוא אחד, אין לגוב, אין לדמות הגוב, הוא משגיח, חולה, מנהג את העולם ב-13 מידות שלו. אין הכרח להאמין דבר כזה. וממילא, אנחנו יכולים להמשיך וגם לחיות על פי החוקיות המוכרת לנו. והחוקיות המוכרת לנו, יש בה מעגלים, מעגלים. אחד ממעגלי החוקיות זה יצר רע. יצר רע, כן, גוזר על האדם לפעמים להתעבוד לדבר מסוים, כן, לעשות כל מיני מעשים שלא יעשו. יש איזו חוקיות מסוימת, יש גם יצר טוב אגב. גם יצר טוב מקבל מאיתנו איזשהו התייחסות, ודאי. אבל אין הכרע ביניהם. אין כתוב שלישי שיבוא ויחרב ביניהם. הכתוב שלישי לא מצוי. יכול להיות שהוא מצוי אגב. ודאי, ודאי. כן. מי השם? מי השם? הוא נמצא אי שם בשמיים, הוא מצוי, אבל הוא לא מסוגל להכריע בעצם במאבק שיש בין הטוב ובין הרע. מאבק של הטוב ובין הרע זה מאבק של 100 שנים, מלחמת 100 שנים ו-120 שנה, שמתרחש בתוך נפשו של האדם, על פי חוקיות משמימה מאוד. איתים זה נופל, איתים זה קם, לאום לאום יאמץ, וככה אין לדבר סוף. זה עניינם של המצרים. כן. אגב, מאוד מפליא. מאוד מפליא. להבין מדוע כל כך המצרים, זה קשור לעניין, מדוע המצרים כל כך, הם רואים בסה, הם רואים באלוקים, אלוהים. הרי המצרים היו רואים בסה אלוהים, אנחנו יודעים. לכן זה היה נחשב תואבה ביניהם, מה שישראל מקריבים את הסה לאלוהים. מה הם רואים בזה אלוהים? מה יש בסה? הסה הוא סך הכל יצור מאוד תמים. משהו מאוד כזה, משהו מאוד רך כזה. סה, יודעים מה זה סה? סה זה תמים כסה. אז מה כל כך המצרים הולכים לתמימות? מה העניין של התמימות? היה מאבק על נטיית התמימות בתוך הנפש בין ישראל למצרים. כשאתה מתבונן לכוח התמימות, שהוא בעצם היכולת להיות תם ושלם עם דבר, להיות בטל, להיות משועבד לדבר, להיות עבד של דבר, להיות צה, להיות תמים. כשאתה מבחין בכוח הזה בתוך הנפש, אתה בדילמה. בוא נה, יש בתוכי כוח של ביטול ועבדות. אבל למה אני אהיה עבד? האם אני אהיה עבד לקדוש ברוך הוא, תמים השם אלוקיי, או שאני אהיה תמים עם יצרי? העבדות, שמצרים עבדו את עשה, זה בעצם להטות את כוח התמימות, כן? תמים תהיה עם יצר רע, תמים תהיה עם חוקי הטבע. מה עשו ישראל אותה תמימות? הקריבו אותה. אתה לא יכול להשתמש בנטייה הספונטנית הזו כמות שהיא. אם אתה תשתמש בנטייה הזו כמות שהיא, בלי לאבד אותה, בלי לברר את שורשה, אתה יכול להגיע חס ושלום למצב שבו אתה עבד של כדור, של שחקן כדורגל, אתה עבד של איזה אומן פופ, אתה עבד של ממון. אבל אם אתה לוקח את התמימות הזו ומקריב אותה על גבי המזבח, כחלק מעבודת השם, אז התמימות היא עולה בקודש. אז התמימות היא תמים תהיה משים לוקחה. זה אחד ההסברים ששמעתי, כדומני שלא שמעתי את ההסבר הזה מעולם, פרט לאותו. פעם שמעתי, אבל באמת תמיד שככה מנסים להסביר את הדבר המוזר והמשומע הזה, מדוע באמת המצרים עובדים את עשה. כן? ההסבר הזה הוא הסבר יפה. מאוד מעניין. למה משמש? לא היה בעיה למצרים עם כוחות אחרים. עם כוח הכעס, הנקמה, הניצחון. אלה כוחות שמאוד מתאימים לתפיסה היצרית שלהם. אבל פתאום בתוך צבא הכוחות יש כוח שלא מתאים לקונספציה. כוח של תמימות. מה עושים הכוח הזה? אנחנו נשאבד אותו לכוחות אחרים. ניקח את התמימות ויתהיה בשירותם של הכוחות השלים. אני אהיה תמים עם כעסי, אני אהיה תמים עם נקמנותי, אני אהיה תמים עם כל אותם הכוחות שהם יסוד האש, שעניינם זה כוח, ניצוח. אני אקח את התמימות לשם. זה היה עניינם של המצרים, כן? אנחנו רואים שהחרטומים נסים להוכיח, אגב, בכל דרך. ובכל מחיר, שכל מכה שמשה רבינו עושה, או אהרון עושה, כל מכה בעצם, הם יכולים לעשות גם, יכולים לחכות אותה על פי אורחות הטבע. זאת אומרת, מה הם בעצם רואים? בתוך החוקיות, בתוך המלאי של החוקיות, אני יכול להשתמש בחוק מסוים, ובאמצעותו להפוך את המים לדם. אני יכול להפוך. גם אני יכול. אתה יכול, גם אני יכול. אתה בא בשם השם אלוקיך, אני בא בשם הטבע. אני מעמיד כאנטיתזה. אני מעמיד כיריב את הטבע אל מול הרצון החופשי של הקדוש ברוך הוא. אתה אומר שזה ברצונה החופשי של הקדוש ברוך הוא? בוא והראה לך שחוקי הטבע, גם בתוך המסגרת הכובלת שלהם, הם מסוגלים ליצור דם. בעצם, ריבונו של עולם הוא לא עצמאי. גם הוא כבול לחוקי הטבע. אין לו רצון חופשי כלל. אתה יודע מתי אין לו רצון חופשי? אם הוא הצליח להפוך את היאור באמת לדם, את ההרכב המולקולרי שלו, הוא יהפוך לדם. אבל האמת היא, שבאמת הוא הפך אותו לדם. כך אומר הספורנה. הוא הפך את ההרכב, כשהרי כתוב, ונלאו מצרים לשתות ממי היאור. נהפכו לדם. פשוט נהפך. המים זה לא... מה שעשו החרטומים זה רק צביעת המים. כך אומר ספורנה. צביעת המים באדום. אבל מה שעשה משה, אהרון, משה לא היה רשאי להקות את היאור בגלל שהיאור הגן עליו. מה שעשה אהרון, הוא הפך, כמובן ברצון השם החופשי. הוא אמר לשמן שידלוק, והוא אמר לחומץ שידלוק. מה שעשה אהרון, הוא הפך את תכונת המים ממים לדם. כן? דם ונעקר ונעשה לחלב. כמו ש... כן? כן? החלב הוא, חלב האם, הוא תוצאה של דם שנעקר בכף ונעשה לדם. יש שינוי ברכב מולקולרי של חלב, הוא נהפך של הדם, הוא נהפך לחלב. כך גם, זה נס, דבר מופלא ביותר. אהרון מיוחד. טוב, האמת שזה על פי הטבע. כן, אבל להפוך מים לדם זה לא על פי הטבע. ריבונו של עולם רצה בקיומו של טבע כזה, שדם יהפך לחלב. כן, אבל מים לא יהפכו לדם. להם כן השם רוצה. אז מה עשו החרטומים? הפכו אותו, את צבעו לאדום, וזה מתפתו לחשב שגם הם כהמשך לכל התעלולים האלו של המצרים, שהם חפצים להראות שהקדוש ברוך הוא לא כל יכול, לא רודה, לא מייסר, לא מוכיח עמים בשבט אפו, הכל מתנהל על פי טבע, ואין לראות בשום דבר הוראה אלוקית מפורשת, אין לראות בשום דבר בעצם הופעה של רצון אלוקי שמדריך את האנושות ואומר, אני כאן, יש לי רצון מאוד מיוחד, יש לי רצון, אתם צריכים להתנהג על פי רצוני. בוא נזכר באברהם אבינו, כאשר הוא מגיע שם להביא מלך, מלך גרר, הוא אומר לו על שרה שהיא אחותו ולא אשתו, אז המלך לוקח אותה, ואחרי זה הוא מקבל מחלה, וכל בני ביתו מקבלים מחלה קשה. אז הוא בא בטענות לאברהם אבינו, הוא בא בטענות לאברהם אבינו, למה לא אמרת לי שאשתך? תגיד, אתה נורמלי? היית אומר שאשתך, לא הייתי נוגע בה. אתה אומר שהיא אחותך? פלא לך. כמעט באה לו לעשות נורא, תראה, זה כבר חלין, אבל מי ידע מה עוד קורה, מה הנה? למה? לא אמרתי שאשתך. אומר לו ריבונו, אומר לו אברהם אבינו, כי אמרתי, אין יראת אלוקים במקום הזה. אז אין לנו את המשך הפסוק, אבל לכאורה, אם היה מותר לי להמשיך את הפסוק, הייתי אומר ככה, ויאמר אבימלך אל אברהם, מה זה אין יראת אלוקים? מה, אתה לא ראית את לוח המודעות של גרר שנכנסת? את התקנון? כל אזרח ואזרח אסור לו לגעת באשת איש. לא ראית שכתוב שם? לא ראית? זה כתוב בתקנון. על מה אתה מדבר, אין יראת אלוקים? אז אני מתאר לעצמי שאברהם היה משיב לו ככה. אתם לא עושים את זה בגלל יראת אלוקים. לא בגלל שהשם אמר. אתם עושים את זה בגלל נימוקים טבעיים. ולו יהיו נימוקים של דרך ארץ. אבל במקום שהתאווה מתעוררת, הדרך ארץ הולך. יש גבול עמידות לדרך ארץ. יש גבול. שיש התנגשות בין דרך ארץ לבין רצונות יצריים, במיוחד שרואים אישה יפה כמו שרה, זאת הגונה למלך. שרה אימנו, אחת מארבע נשים היפות בעולם. התאווה מתחילה לדבר, רצונות אחרים מתחילים לדבר, והם מדיחים את המלך הזה שנקרא דרך ארץ מכיסאו. זהו, חסל דרך ארץ, חוקים חדשים, ביטול חוקי יסוד, לא משנה ברוב מיוחס, לא רוב מיוחס, חוקים חדשים. סעיף א' השתנה, אנשי גרר, אפשר לקחת אשת איש. המלך יכול. אתם עדיין לא יכולים, אבל המלך יכול. אתם לא יכולים. זה מה שאמר לו אברהם אבינו. אצלך המוסר לא מתחיל מריבונו של עולם. אצלך המוסר מתחיל מהדגדוגים של מוסר הכליות שלך, של המצפון שלך. משם זה מתחיל. אני מפחד מזה. כי אתה חי מהנגלה. אני חי מהנסתר. אצלך התכלית זה רק הנגלה. איך אמר הפילוסופים? כמו שאומר, אמרו הפילוסופים, כמו שמביא הרמב"ן. כן, פרשת ויקרא, אם נזר, לא זוכר את הפסוק הרגע. שאותו פילוסוף ותלמידיו חשבו שכל מה שיכחישהו שכלם איננו קיים במציאות. אתם חיים על הנגלה. אני מדבר על הנסתר. תכלית הידיעה שלא נדע. שכל מה שאתה יודע וכל מה שאתה לומד, אל תחשוב ששם אתה בונה אלוקים מעשי ידיך. בירורי אמונה. הכנסתי את אלוקים בתוך המבנה השכלי שלי. שטויות. אחרי כל המבנים האלו, צריך לדעת שכל המבנים האלה זה קליפה. זה קליפה שאחרי שמסירים אותה, מה שמתגלה זה אמונה פשוטה בשם יתברך. שאין שם לא הסבר, ולא נימוק, ולא שכל. זה מעל השכל. אחרי כל ההשכלות כולם, אחרי כל אכילתך, יכול מלך. אחרי כל שתייתך, כל הפיתוחים שלך, וכל המניפולציות שלך, אחרי כל שתייתך, שתי מים. תחזור ליסוד הפשוט. כל הסיבה שירושה לנו בכלל לשאול שאלה, יש אלוקים, אין אלוקים, זה כדי להגיע למסקנה הפשוטה, הפשוטה של אין כאלוקינו, ולא מי. קודם כל זה אין, אחרי זה מי. אין כאלוקינו, מי כאלוקינו. כן? אתה, אחרי זה מגיעים לתפיסת הנוכחות של הבורא בכל דבר ודבר. אבל לא דרך הציורים השכליים שלנו. אדרבה. אנחנו מגיעים לגובה האמונה בנסתר, וממילא אני רואה אותה בכל דבר ודבר. אבל לא את הראייה המתמטית, לא את הראייה הזאת היא המדעית, שמוכחת דרך מחקרים. לא, בכלל לא. פשוט, זה בכלל באופן אחר לגמרי. זה מהראשית אל הענפים. אני, אומר אברהם אבינו, יש לי נסתר, כי אמרתי אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. זה המאבק הניטש בין ישראל למצרים. זה המאבק הניטש בין יוון לישראל. כל דור ודור, כן, פושטים לבוש, מלבשים לבוש, לבוא ולהוכיח, ולהכחיש את אמונת האומן של עם ישראל, והשכחת הבורא, בבריאתו את העולם. כן? אז התחיל בחרטומים. עכשיו אנחנו פה פוגשים דבר מאוד מעניין. עכשיו נוכל אחרי הקדמה הזו, יש איזו שאלה לגבי הקדמה? יש איזו שאלה. אז אפשר להמשיך. עכשיו, נחזור לדברי רש"י. אני אומר רש"י, לא נשאר הרבה אחד. הרבה זה היה אחד מיני מכות. כן? אחד מכות. עכשיו בוא נזכר. המצרים כבר מודים שאצבע אלוקים בדבר. מתי מודים שאצבע אלוקים בדבר? בקינים. בקינים. שאין מעשה כשפים שולט בדבר שהוא פחות מסערה. מסערה, סליחה. יפה. המצרים כבר יודעים שאצבע אלוקים בדבר. החרטומים לא מנסים לחכות את הרבה. הם לא יוצרים הרבה, גם לא צפרדים. זה נגמר הסיפור הזה. זה נגמר. ניסיון החיקוי נגמר. מה השלב? היינו מצפים שכרגע, אחרי שהתברר שריבונו של עולם, הוא כל יכול, והוא ממציא המכות, ואין ביד בשר ודם לחכות את מכתו, היינו מצפים שיקבלו את העניין. מה עוד נותר? באיזה אופן עוד אפשר להכחיש? באיזה אופן אפשר להכחיש? אלא גם כאשר שבט אפו של הקדוש ברוך הוא פועל עלינו, ושוב, אנחנו עוזבים את פרעה, אנחנו מדברים על פרעה, הוא אב טיפוס, הוא המודל, כמו שאומר נשיאת ישרים, ועיני זו אחת מעצת היצר הרע, ממש כמו פרעה. הוא אומר, וזו עצת פרעה ממש, שהוא רוצה לזהו, הוא רוצה לתת לנו דוגמה של יצר הרע, הוא מביא לנו את פרעה. פרעה הוא אב טיפוס היצרי, שדרכו אפשר ללמוד הרבה על פעולות יצר הרע. אבל כל אחד צריך לקחת זה אליו, אליו. כלומר, גם כאשר אתה מודה שריבונו של עולם הוא זה שמביא עליך את הדין, יכול להיות שפקפוקי האמונה יבואו לידי ביטוי, איפה? במחשבה שאני לא אתן לדין להכאיב לי. אני אתן את הדין לרצונות הפרטיים שלי. אם אתה זורק על היקרוב כדי, כן, להכאיב לי, אולי מגיע לי, אני אוכל את הקרוב. אמנם קיבלתי אותו בראש, אבל אני אוכל את הקרוב, אני אומר, עבדתי עליך, אני נהנה מהמכה שנתת לי. אני המכה שנתת לי. אני אוכל את הקרוב. כשהייתי נער בכיתה, היי, אז הילד הכי גדול בכיתה, הוא שקל איזה 100 קילו, ילד בגיל, כיתה היי, כיתה וב. אז פעם אחת רבתי איתו. אז כל מה שהוא היה צריך לעשות, כן, צפלון כזה, פשוט ישב עליי. 100 קילו ישבו עליי, לא יכולתי לזוז. וכל ילדי הכיתה היו מסביב. רוב ילדי הכיתה, בנים, בנות. אתם מבינים איזה חוויה נוראה זו, חוויה מקוננת, מה שנקרא. ככה, בגיל כזה לחוות שאתה בעצם רמוס מתחת לכובד משקלו של השמן של הכיתה, ואתה עסוק בביצור מעמדך, כיתה וב, אתם יודעים, היי. וכל הבנות שם מסתכלות, ואתה שוכב מתחת. אתה לא יכול לזוז, אתה נסה לזוז משהו, כלום לא זז. והוא מוציא את הלשון כמו איזה קצב כזה ככה, מוציא את הלשון, מבסוד. אני לא יודע מה לעשות, לא יודע מה לעשות. זה ירד גשם. ירד גשם. אז באינסטינקט שלי אמרתי, היי, אתה מגן עליי מהגשם, לא יורד עליי גשם, על כולכם יורד גשם. זה כך מצחיק. לא ירד עליי גשם, הייתי יחידי שהייתי יבא שמה. כן, יורד עליכם גשם, הלילה יורד. זה דבר מעניין הזה. מצחיק. פעם ראיתי איזה אירוע. ראיתי איזה אירוע, אירוע מזעזע. לפעמים שרואים מכות, השם ירחם, אתם יודעים, יש איזה מין משיכה כזו, יצרית כזו, להסתכל על המכות. ראיתי איזה אירוע של מכות. ישבו איזה שלושה אנשים על ספסל. שלושה אנשים ישבו על ספסל, כל אחד ככה כזה. פתאום מגיעים שניים בריצה מהרחוב, לכיוון הספסל. האלה לספסל נמתחים, כנראה הבינו מה קורה, כנראה שהם התפתחה שם איזה מריבה, אז השלושה האלו היכו איזה מישהו, הוא הולך הביתה להביא את אבא שלו. אז השניים, הילד והבן, מגיעים לספסל. על הספסל החבר'ה נמתחים, אחד מהם נעמד ככה, חזק שבהם. אז הבן, שהיה גם כן בחור כזה, בחור בן 18-19, אני רק כזה, ג'לוב כזה, הוא בא, תופס את זה שנעמד, תופס אותו, מחבק אותו מסביב, מוריד אותו על הרצפה, יש שם איזה דשא, שוכב עליו ככה, ואז האבא לקחת אבן, שם ירחם, זה לבנה, הייתה שם בצד, הוא רוצה להוריד לו על הראש, על זה שהיקה את בנו. אז זה שהיה מתחת, הוא כל מיני מזיז את הראש בהתאם לראש של הילד. הראש של הילד פה, והראש שלו, ככה מזיז ככה, כדי שאבא לא יאכל. אז אבא הוריד את האבן, חשש לפגוע בבנו. אז הוא הוריד את האבן הצידה. המשיך המאבק. היה מראה קשה, פשוט רצה להרוג אותו. היה ממש, אם היה מצליח, היה פשוט שומר אותו. אז הוא ככה מתגונן. איך אתה נמלט בעצם? איך אתה מגונן עצמך מפני המכה? יש דבר כזה, שגם שאנחנו מזהים את מידת הדין, בעל יקרתנו, בעל העברנו, דורשת מאיתנו שינוי, שינוי ערכים, שינוי מחשבה, ואנחנו מתחכמים כנגד מידת הדין. אנחנו מנסים להמתיק או לבטל את חריפותו של הפלפל של מידת הדין. למעשה זה נחוץ לנו. זה מאוד נחוץ לנו. כלומר, אם לא תעשה את הניתוח הזה, זה כמו אותו זוג ילדים שבא עם האבא החולה ברגל לבית החולים. ואחרי התייעצות עם הפרופסור, הפרופסור אמר להם, רבותיי, אין מנוס, צריך להוריד את הרגל של אבא. אבל לא, דוקטור, תעשה משהו. אומר להם הדוקטור, תשמעו לי טוב. אתם רוצים אבא עם רגל מת, או אבא בלי רגל חי? תחליטו מה אתם רוצים. הם הורידו את הראש ואמרו, אבא, בלי רגל, חי. טוב. אז תאכלו לנו בהצלחה. לקחו את אבא לחדר הניתוח. הרבה פעמים מידת הדין באה אלינו. ומידת הדין, אגב, יכולה להיות, אנחנו עכשיו עוסקים בזה במסגרת השיעורים של הלימודות עצמית וכן הלאה. מידת הדין זה יכול להיות כל ניסיון שהוא. שבא איתנו בדברים. שדורש מאיתנו שינוי. אם אנחנו מתחמקים, כל שכן אנחנו ממתיקים. אם אנחנו, כן, מתנחמים בזה שאני יכול לאכול את הכרוב שפגע לי בראש, ואז לצחוק ולהגיד, נהניתי מהכרוב שלך, נהניתי מהכרוב. אם אנחנו מנסים להפוך את מידת הדין למשהו שמשרת את ההנאות הפרטיות שלנו, אנחנו בעיה. אנחנו לא מאפשרים לתיקון להתרחש. לא מאפשרים להתרחש. זה אחד מהניסיונות של מצרים. גם שמידת הדין פוגעת בהם, הם מנסים להראות שהם יכולים להפך את מידת הדין הזו, כן? לדבר חסר משמעות וערך. ריבונו של עולם, אתה מביא לנו הרבה? אנחנו נמלח אותם ונאכל אותם. הרבה תפקידו זה לאכול את כל תבואתם, להשמיד להם מכל יבול לשדה. אתה רוצה לפגוע בנו? אתה רוצה לפגוע בצורך האישי שלנו? בכלכלת מצרים? אני אראה לך שאני אוכל את הרבה. הכוח שבא לפגוע לי במזון, אותו אני אוכל. אני אמלח אותו. ויש פה רמז בדברי רש"י. אף המלוכים שמלכו. למה הובא פה דווקא העניין של המלח? כי המלח זה רמז למידת הדין. ארץ מליחה, סדום. העניין של המלח בגפרית, מלח, סימן מידת הדין. אף אותם שמלכו מהם, במילים אחרות, הם לקחו את המלח, הם לקחו את מידת הדין, וטיבלו במידת הדין את המכה. הם טיבלו את המקום. הם ביטלו את תוקפה. הם ביטלו את המסר שלה. אפשר לעמוד ולצחוק על ריבונו שלהם. אתה חושב להקות אותנו, ואנחנו מנצלים את זה. אנחנו מנצלים את זה. כמה צריך להיזהר, בשעה שאנחנו מרגישים בדרכי החיים, שריבונו שלהם מדבר איתנו, בשפת הדין, בשפת התוכחה. גם זה התוכחה הדינה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא רחמן גדול. אבל כמה צריך להיזהר לא להוציא את הייתי אומר, את הנוקר. כמה חשוב לא להוציא את הנפץ מתוך מידת הדין. לא לבטל את זה. ודאי וודאי שלא לנסות ולחכות ולהגיד, כן? בקוף, כמו שאמרנו, אתה עושה דם, ריבונו של עולם. גם אני יודע לעשות דם. גם אני יודע לעשות דם. אל תנסה להראות לכאילו אתה איזה שוטר גדול, כאילו אתה שליט. אבל גם אם השתכנעת שהקדוש ברוך הוא פועל מידת הדין, צריך מאוד להיזהר, לא לבטל, ולא להחליש את התוקף של מידת הדין. כמובן, וראינו איזה מוסר אביך, באחד הפעמים שלמדנו, כמובן שיש הרבה גלולות, ויש הרבה סמים קשים, שאדם צריך לקחת אותם לרפואתו, והם מתוקים. אקמולי. הנכד שלי כואב לו הראש, אז נותנים לו אקמולי. אז הוא מבסוט. אוי, זה טעים, זה נהדר, אקמולי. דווקא הוא לא אוהב אקמולי אפילו, אבל אחות אוהבת. טוב, לא משנה. אקמולי. אקמולי זה רעיון יוצא מגד הרגיל. אגב, הקדוש ברוך הוא מתנהג לך. הקדוש ברוך הוא מתנהג בשיטה של אקמולי כל הזמן. כן? אגב, עכשיו אנחנו פועלת עלינו מידת הדין. לרגע זה ממש. במהלך השיעור כאן, מידת הדין פועלת. איך אני יודע שמידת הדין פועלת? ודאי. כי עכשיו אתם נמצאים בדין. גם אני נמצא בדין. אתם עכשיו שומעים דברי תורה. כן, עכשיו הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך הדברים שאנחנו אומרים. זה דין. אנחנו נפגשים פה עם איזו אמירה גבוהה מאוד. אבל יכול שזה מתוק, אני לא יודע, אני לא יכול להגיד לעצמי, כי אנשים נותן לך משהו מתוק. אבל אני רוצה לקוות, אנחנו רוצים לקוות, שזה בא בהמתקה. זה בא בהמתקה. אבל אם בגלל ההמתקה הזו, אני מבטל עכשיו את תוקף האמת שחבוי בתוך הדברים? לא. תוקף האמת שחבוי בתוך הדברים, אמת ויציב. העטיפה החיצונית היא עטיפה אולי מתוקה. אין שום בעיה. וזה לא מלא סתירה בכלל. כל הזמן מידת הדין מופיע. אבל אנחנו צריכים לראות אם אנחנו לא פוגמים בעיקר התוכן המרפא. היום אנחנו לא חפשים לנו נוחות שהיא בעצם כבר מבטלת את תוקף העניין. שמע, אתה מדלל את התרופה יותר מדי. הרופא אמר, על כל 10 טיפות כוס מים. ואתה עושה על 10 טיפות 30 כוסות מים. אז מה זה שווה? התרופה לא תרפא. זה חסר תכלית. זה חסר ערך. ביטלת את מידת הדין. כל סוגיה בחיים ככה זה. צריך לדעת. אומר רש"י, כי עכשיו נחזור לדברי רש"י פעם שלישית, אז נבין את דבריו. לא נשאר הרבה אחד, אף המלוכים שמלכו מהם. אתם לא תהנו מן מכה. הרושם של המכה ייזכר לכם מבלי שתוכלו להשכיח אותו, לטשטש אותו, לבטל אותו, לעמעים אותו, לדלל אותו, על ידי איזשהו עונג פרטי שעמדתם אל מול הרצון הכללי. יש פה הופעה של הרצון הכללי, במידת הדין, בזה כבר השתכנעתם. אבל במידת הדין הזו שיורדת אליכם, לא תצליחו להעמעם אותה. אתם תקבלו אותה אל לבכם. ונתתי את מגפותיי אל ליבו. אתם תקבלו אותה ללב. לא תוכלו לטשטש. הזיכרון הזה למען תספר באוזני בנך ובן בנך. את אשר התעלד עם מצרים. וגם פרעו נשאר. פרעו נשאר. כדי לספר לכל מי שיבוא אחריו מה שהיה שם. אבל כדי שהוא יספר את מה שהיה, הוא צריך לקבל את זה ישר ללב. הוא לא יכול להנות ולו מעט הנאה פרטית בשעת המכה. מכה נטו. מכה נטו. אגב, זה חוזר לעצמו גם בעניין של הרוב, בהמשך. בעניין של הרוב, גם על הרוב לא נשאר עד אחד. שכולם, כל החיות, חזרו ליער. אומר שם רשי, כדי שלא יהיה להם הנאה באורותם. שם זה באורות של החיות. שלא יש שום סוג של הנאה, לא כיסוי הגוף, כן, ולא מאכל, שום דבר. אין מקום. כן. יש שאלות? שום בעיה. אין שום בעיה. כל עוד המתקה העניינה זה בשביל שאני אוכל לקבל את התוכן של הדין, כן? אוכל לקבל את התוכן של הדין בשלימות, זה בסדר גמור. אבל זה חוכמה גדולה. לדעת מתי המתקה היא מבטלת לגמרי את החריפות, ומתי היא מעדנת את החריפות. זו שאלה גדולה. זו שאלה מוסרית גדולה מאוד, שאין לנו זמן להאריך בה כרגע. זה לא ענייננו כרגע. רצינו רק לפתוח פתח, כמובן ש... כן, תן לחכם ויחכם עוד, צריך להמשיך לפתח את הסוגיה הזו. אבל זו סוגיה מאוד מאוד חשובה. וכל אחד בשעת אמת, בשעה שהוא מרגיש שיש לו, כן, התמודדות עם מידת הדין, הוא צריך לשאול את עצמו, כן? עד כמה הוא מקל על עצמו. אם אתה צריך עכשיו לבנות סדרים, עכשיו אתה צריך ללמוד תורה, ואתה בעצם מכה, כן, את חריפות המטלה. עד כדי כך שכמעט וכמעט אתה לא חש את האתגר שבלימוד, אתה לא חש את הקושי שבלימוד. זה יכול להיות בעיה. אתה יותר מדי מקל על עצמך. אז מה כבר יצא מזה? אם אתה צריך לבנות סדר ואתה מקל בסדרים יותר מדי, בסופו של דבר הפרוץ מרובה על העומד. אז מה יצא מזה בסופו של דבר? כל הבגד מלא חורים. אז מה זה שווה? אם אתה מבטל מלימודך, גם אם אתה בן תורה ויושב בבית המדרש כל היום כולו, אבל אם אתה קם פה והולך לשם, והולך לשם, ועולה לפה, זה לא רציני, כן? כן? קראו חז"ל שצורת לימוד כזו זה כמו בגד מחורר. כן? המים נכנסים פנימה, לכלוך נכנס פנימה. זאת אומרת, צריך לראות איך אני מקל על עצמי. אין שום בעיה שיהיה לי כלי כתיבה מתאים, שתהיה מחברת יפה, שיהיה ספר יפה. כן? אין שום בעיה, זה בסדר גמור. שיהיה לי גם כיסא כמו שצריך, שיהיה שולחן לעצמי, שיהיה לי כוננות משכוננית משלי. כל הדברים להם בסדר גמור. שהישיבה תהיה באמת מירת עיניים, רחבה. אין עניין דווקא, כן? ללמוד בתוך הבוץ. אין עניין. אבל בדבר הזה צריך לשים לב היטב, זה גם קשור בכל אחד. לפעמים יש אדם שכדאי שדווקא הוא, כן, ילמד בעמידה, ואחר ילמד בישיבה, כן? כדאי להטריך את עצמו שילמד בעמידה, הוא עייף. הוא לומד בישיבה. אז הוא ירדם, אז הוא צריך לעמוד, כן? אז לפעמים כך, לפעמים כך, יש בזה המון חילוקי מצבים, אבל זה הכלל. ההמתקה זה רק לעדן את החריפות, אבל לא לבטל אותו. אתה לוקח עגבניה, אתה רוצה לבשל אותו. אבל אם אתה מכניס אותה לתוך איזשהו תנור, ואתה פועל עליה בחום של 800 מעלות, בסוף יצא לך איזה עוד מוצל מאש. לא הרווחת שם שום עגבנייה. כן, זה קצת קרנצ'י, זה נחמד, זה נחמד, אבל אין שום אבות מזון, הכל מת, 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 מת. זה צדק, זה חסר, מת, כוכב צדק. אין בשום חיים, כלום אין. מת, מה זה הדבר הזה? סתם, קצת איזה שומן ככה ניתז לך מתוך הפה, אתה מפסיד מהחיים, אבל אין איזה שום אב מזון של עגבנייה. אם אתה עושה אותה בצורה מעודה, כן, מה שנקרא? מעודה. מעודה בעל, סליחה. מעודה, אפילו זה חום, יש לחות, ואתה אוכל את הגבניה, גם טעימה, גם נתת לה קצת יותר, וגם יש בעבוד מזון, הפכת. כשאני התחתנתי, אז אשתי, ברוך השם, עד היום הזה, יש לי הרגלי אכילה נהדרים. הרגלי אכילה נהדרים, שבתחילת נישואינו, עוד הביאה מהבית ככה, הרגלים כאלה טבעוניים, לא הייתי אומר צמחוני, אבל טבעוניים. ואני באתי מקיבוץ, הייתי רגיל לכל הפתיתים האלה, עם כל הטבעים, פתיתים, כל מיני שומן, וזנבות של קרפיון ככה צלויים, ככה שנותנים ככה עם הפה. כן, כאלה, האוכל הזה של הפלחים, כן? אתה יכול את כל הזבל בעולם לאכול, אחרי זה אתה הולך לפלחה שם לבננות, 5-10 שעות, הכל נשטף החוצה. פתאום תלמיד ישיבה, אתה לא יכול לאכול דברים. אז הגעתי הביתה, התחתן בזמן קצר, הביאה את המתכונים, הביאה הביתה. אז אחד הדברים שהייתה עושה, זה היה קישואים מעודים עם אגוזי פקן. אוי ובוי. מה? עברו בחדורכים. לא, איזה אורך, זה עד... זה ארוחת שחיתות, לעומת ארוחה הזו. זה קישואים מעודים שהיה כמעט הקישוא באופן, איך אומר, הקישוא כמעט אורגינל, זאת אומרת, קצת מחומם לרקח אותו, איזה פקנים חיים לחלוטין למעלה, וזו הייתה המנה העיקרית. אני חושב שבאופן לא מודע פשוט חליתי כדי שאני אוכל ללכת הביתה לקיבוץ. כשהייתי חולה אז הייתי בדרך כלל תמיד מחלים בבית אמא שלי, והייתה מביאה לי אוכל מהחדר אוכל. אבל שבאופן לא מודע חליתי כדי, ואז אמרתי לה, מאיר, אני רוצה לנסוע לקיבוץ להחלים. היא אומרת לי, התחתנת, שכחת. עכשיו אתה פה, תחלים פה. באופן לא מודע, באופן לא מודע. רציתי ללכת למקום ששם מפנקים אותי ומאכלים אשר אהבה נפשי. זה מצחיק. כל כך. אז כן, כן, זה גישה נורא מעניין. מצד אחד, מת לרצות קצת את היצר. את תחושתה. אבל אתה לא יכול שזה יבוא לחשבון האינטרס האמיתי של בריאות הגוף, אבות המזון. הגוף נמנע בסופו של דבר מאבות המזון. אלה אבני הבניין של הגוף. אתה לא יכול להשמיד אותם ולחלות אותם עד תום, להפיל עליהם פצצת אטום, כן? וליצור מצב של, כן, שאי אפשר כבר לגדל כלום שם. אתה לא יכול. אתה חייב למצוא דרך הביניים. זו סוגיה גדולה מאוד. סוגיה גדולה מאוד. כן, יש עוד שאלות? שאלה נפלאה. כן. אתה לא יודע מה לעשות, מה לזה? כן? טוב, מה? ביי.
הרב.
כן.
אז כשאנחנו עושים תשובה, או שאני עושה תשובה, אנחנו עושים תשובה, אז התשובה הקלה, אם זה בא בקלות ככה, אז דווקא הקושי שיש בתשובה, זה המקום שאני צריך, דווקא איפה שאני קשה לי, זה המקום שאני צריך לתקן את ה... לעשות את התיקון. לא בא איפה שכאילו קל לי ואני מתחבר, דווקא איפה שאני לא מתחבר או לא מביא ברמה שלי, או דווקא איפה שאני לא מתחבר, שם התיקון שזה נמצא, דווקא בקושי.
מצוין. אין שום בעיה שתעלה על מגרש הכדורגל עם הנעליים הכי נפלאות. לא יודע איזה, איזה נעליים שאתה רוצה. איזה נעליים שאתה רוצה. הכי טובות, נעליים של 5,000 שקל. אבל עיקר שאתה תתחיל לרוץ. תתחיל לרוץ. כל דבר שהוא קל, הוא מקול. קל. דבר ידוע. דבר שהוא קל, כן? חזקה עליך, בעצם שאת הדבר הזה, כן? או... האופן שאתה עושה את הדבר, הוא עולה בקנה אחד עם הכוחות היותר נמוכים, זמינים, ספונטניים, יצריים, טבעיים שלך. תרשו את הפסוק בשיר השירים על אברהם אבינו, צרור המור, בן שדי ילין. תרשו אותו על אברהם אבינו. חזל. תסתכלו שם במדרש, על משלי, צרור המור, זה אברהם אבינו. שהיה מייצר וממרמר ומסגף את עצמו. אברהם אבינו יודע את הסוד הגדול של כבשן האש. לא סתם זרקו אותו לכבשן האש אגב. כן. ואיך הוא עמד בכבשן האש? אתה יודע למה הוא עמד בכבשן האש של נמרוד? אתה יודע מה אמר לנמרוד שהוא זרק אותו? נמרוד. אתה יודע בכמה כבשנים כבר הייתי ולא נשרפתי? קטן עליי הכבשן שלך. אתה יודע שכל יום אני בכבשן. אתה יודע שעם בוקר ועד ערב פה במכון מאיר אני בכבשן. כשאני נמצא בחברות שלי, אני בכבשן. אתה יודע איזה איסורי תופת יש לי עם החברות שלי? אתה יודע איזה איסורים? אם לא הייתי מוכן לקבל איסורים בשמחה, הייתי מכניס לו אגרוף מזמן לחברות שלי. מזמן הייתי מכניס לו אגרוף. אתה יודע איזה מעצבנו? תראה איזה סברות יש לו.
ומה עוד שהוא חולק עליה לכל דבר ודבר?
לא קרה, הדבר אחד שאמרתי, שהוא לא אמר, רגע, 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 רגע.
לא היה דבר כזה.
אתה יודע איזה כבשן זה? 1000 מעלות צלסיוס. אתה רואה אותי? עדיין חי. אתה קטן עליי. לכן הוא עמד בכבשן האש. זו הייתה דרכו של אברהם אבינו. להעמיד את כל כוחות הנפש שלו. את כל עולם הטבע שלו. במבחן מתמיד מול רצון השם יתברך. ולא להקל. במקום שצריך להחמיר. ולא להחמיר, במקום שצריך להקל. הכל בחשבון ובדעת, ודאי. אבל זה היה המהלך שלו. צרור המור בן שדי אלים, שהיה מצר, ממרמר ומסגף על עצמו. והייתי אומר, באמת, לפי שאלתך גיא, הייתי משיב פשטות. אם אתה מרגיש שקל לך, ב-200 מטר הראשונים של הריצה, במרחקים ארוכים, זה בסדר, זה טבעי. זה טבעי. אבל אם אחרי 200 מטר קל לך, צריך לבדוק מה קורה כאן. ונראה את הפרטים, אני אגיד זה אפילו יותר פשטות. תראה, אנחנו יושבים פה עכשיו במרוצת השעה האחרונה, כבר 3/4 שעה. יכול להיות ש-80%, אולי 20%, אני לא יודע. לא יודע מה מסתובב בתוך ראשכם. אבל יכול להיות שנהנתם. זה לא טוב. לא טוב. אם לא מגיע השלב הקשה, כן, של חוויה לימודית, זה לא טוב. מה פירוש הדבר? אני אגיד לכם. אולי, כן, אחרי שנהננו, אחרי שבאמת הדברים ממש באו כמים בקרבנו, או כשמן מעצמותינו, אנחנו לא יכולים להגיד שלא היינו בהצגה נפלאה עכשיו, יותר טוב אפילו מזה סרט בעיר. היינו עכשיו באיזה עונג. נכון שהחלקים שנהנים בנו זה חלקים יותר רוחניים. כי ממה נהננו סוף סוף? מדברי תורה ברוך השם. זה לא שנהננו עכשיו מבמבה, שזה נערת ליווי. זה לא נהננו, נהננו בדברי תורה. אבל זה לא יומן. יצר רע. הוא בא להתייצב עם בני האלוהים. ויבוא גם השטן להתייצב עם בני האלוהים. גם כאשר אנחנו נהנים בלימוד, שזה נקרא בני האלוהים, שזה בעצם עונג רוחני, יצר רע יכול להגיד לך, תסתפק בעונג האינטלקטואלי. תעצור כאן. לממש את הדברים עכשיו. איפה אני מולח את הארבה? איפה אני הופך את היאור לדם? איפה אני חרטומי? איפה אני פרעוני? לא, זה כבר קשה. זה כבר קשה. זה מקום של הקושי. כן? עכשיו, יכול להיות גם במהלך השיעור עצמו. במהלך השיעור עצמו. כן? עכשיו, אני לא אומר, זה לא מתאים לכל אחד. עכשיו, אני לא אומר שהמטלות האלו שאני עכשיו אומר אותם, הם מתאים לכל אחד. לא לכל אחד מתאים לסכם. יש אדם שמתאים לו להקשיב. יש אדם שמתאים לו לסכם מהלך שיעור. יש אדם שמתאים לו לסכם לאחר שיעור. יש אדם שמתאים לו דווקא לשבת עם חברותה אחרי השיעור, שהיה בתוך השיעור, ולהעלות את הדברים באוב. רגע, מה נאמר שם בעצם? בוא נגיד זה מילים שלנו. בוא נבנה סדר עבודה. הקל הקל תחילה, שמבוסס על דברים שמענו. או לא? אבל אם זה לא מגיע לשלב הקושי, אם אנחנו לא עוברים לעקומה הבאה, אחרי 200 מטר, מתחילים להרגיש את ה... את חלב השרירים שלנו במצוקה, כן? את חלב השריר, זה כבר מתחיל להיות שם לא פשוט כל הסיפור, כן? זה מתחיל להיות קשה. אנחנו לא מרגישים דבר הזה קרוב לוודאי שאנחנו לא מתקדמים. יותר מזה יכול להיות. אני אמרתי, שיצר רע. הוא גורם לאדם להתענג על ההשגות האינטלקטואלית שלו. ואחרי זה אדם יכול ללמוד כדי לקנטר. אדם יכול ללמוד ולהרגיש שזה עונג אינטלקטואלי שלא מביא לשום מקום. שבעצם חוכמה ורצון לחוד. טוב, אז החכמת, אז למדת, אז שמעת רעיון יפה. שמעת באמת רעיון יפה. כן? שאפילו אותם שמלכו, לא נשאר אחד. רעיון מאוד יפה. אני אגיד אותו בשבת הקרובה, לפני בני ביתי. אני אגיד אותו, כן? לא יודע איפה. אבל מה? אז מה? לא המדרש עיקר. אלא מה זה? אנחנו עושים להגיע למצב שבו אנחנו מקילים עצמנו, מתענגים רק על המדרש, רק על העונג, שיסענו במדרש, ולא לקחת את הדברים הלאה. לא לדחוק את כל האווירים, ולהוריד את הדברים לספירת המלכות, למקום המציאותי, לרגליים, למציאות הקשה, החומרנית, לדמיון שלי, לרגש שלי, למידות שלי. עכשיו, זה תהליך של שנים. לא כבר צריך לקרות מיד. אבל אני צריך להרגיש שאני כבר נושא בעול, שאני כבר פוגש את נקודת הקושי. אני כבר פוגש את נקודת הקושי. קצת פחות נוח. אני קצת יותר חשוף לרטיבות. אני קצת יותר באוויר הצונן והחופשי. לא נוח לי בדיוק. זה לא בדיוק הכי נוח.
עם כל השכלולים של טנק המרכבה, אבל קופצים טוב טוב בתוכו. אפילו בסימן שלו, אם אני לא טועה, נכון? טנק ואשר הוא. זה סיפור, כן? לא משנה כמה שכלולים יהיו לו. אני קופץ, אני קופץ. אני צריך להרגיש את הקפיצות. כי זה טבע העולם. העולם שלו לא נוצר מושלם. הוא נוצר חסר. והחסרון הזה קיים בתוכנו. אנחנו צריכים להרגיש את כל מהלך השלמה, עם כל הקשיים שלו. לאט לאט, בחוכמה, בשכל, לקבוע אתגרים, לקבוע... אז זה המשמעות של הדבר. איפה אנחנו פוגשים את נקודת הקושי?
כן.
בבקשה, ברק.
אני
לא אמנתי
שאלה שאלה,
אני בקושי אומר אותך. כל רע.
קודם שאלת שאלה אותך, אני אומר, שאלת שאלה שאלה, אני אתה לא באיזה דוגמה מבית המנהל. אני יכול שאלת התנאים הכי טובים, סביבה, מהירה, נוחה, ואז זה מיתוק הדין.
זה מיתוק הדין.
לא, מה, זה דין של
סביבות דבר? בטח. אתה לא הרגע שזה אף פעם שאתה מנסה להתמודד עם דברי התוספות? זה דין זה? זה קושי זה?
קושי עצום.
זה דין, זה נקרא דין, זה שופט אותך, תוספות שופט אותך עכשיו, הוא שופט את מהלך המחשבה שהתחיל שלך. עכשיו אתה מעמיד את המחשבה שהתחיל שלך מול מחשבתו של בעל התוספות. אתה יודע איזה דין זה? עכשיו הוא שופט אותך. מה זה דין? מה זה דין? מה זה דין? דין זה משפט. עכשיו התוספות שופט אותך. ברגע שאתה מוכן להיפתח לתוספות, אתה עכשיו כאילו מעמיד צריך למשפט. אני שופט את שכלי עכשיו. אל מול, אל מול מי? אל מול שכלו של התוספות. זה דין. לכן זה גם קשה. הקדוש ברוך הוא שופט, מלך במשפט יעמיד ארץ. אין יום שאין בו משפטים. אין רגע, אין שבריר שנייה שאין בו משפטים. כל הזמן המציאות נשפטת. כל אחד חווה את זה בערוץ המיוחד שיש לו. כן? מול הדין האלוקי, כמובן. אבל כל הזמן המציאות נשפטת. אתה יודע שהחיים קשים? שמתם לב שהחיים קשים? חיים קשים. באמת החיים קשים. תסתכלו על אנשים. אנשים לא מחייכים הרבה. ראיינתי לאחרונה איזה מישהי לבנייני שידוחים. היא ליצנית רפואית. שאלתי אותה, למה היא עושה את זה? וכל פעם שאלתי אותה, איפה היא עושה את זה? אז היא אמרה, גם בתי חולים, אבל לא רק. איפה עוד את עושה את זה? היא אומרת לי, בקניונים, בתורים לביטוח לאומי, כן? בכל מיני מקומות. למה את עושה את זה? היא אומרת שהיא הגיעה למסקנה שהמחלה הכי גדולה של בני אדם זה העצבות, כן? והצער. היא אומרת לי, אנשים פשוט... אפשר לראות את זה. תסתכלו על אנשים מרחום. אנשים מסמכים. החיים קשים. יש פה דין גדול מאוד. כל אחד בתחום שלו, כל אחד בעתיק שלו, כל אחד בעתיקון שלו. הדין רובץ, רובץ. נכון שזה דין הרפיה ברוב המקרים, זה דין קל. יחסית, זאת אומרת, הוא פונה אלינו, הוא מזמין אותנו לדיאלוג, כן? קצת תופס לנו ממשול הקרמים, גדר מפה וגדר מפה. פור כאן נופלת לנו, קצת האתון נופלת ומוחס לנו את הרגל. אבל זה לא כך נורא, זה לא כך... סך הכל זה דין הרפיה באופן יחסי. זה דין הרפיה. אבל יש דין. אנחנו נמצאים כל הזמן במשפט. רואים את זה על הפנים של אנשים. מה קשה לך, תגיד לי? אני יכול לשאול את השאלה הזו על כל אחד, וגם אתם יכולים לשאול עליי. ואני לא מתבייש, אני מודה ומתוודא. אני נמצא בדין. בדין גדול. דין גדול. מול הרבה דברים. מול עצמי, מול סביבתי. וזה קשה לי. זה נורא קשה לי. זו הסיבה שגם קשה לי לקום בבוקר. כי קשה לי לקום בבוקר. כשאתה קם בבוקר, לאן אתה הולך? אתה הולך לבית דין. ברגע שאתה פוקח את העיניים, אתה פוגש את כל הדברים. אתה פוגש את התפילה. שוב אתה צריך להתפלל אותה, והפעם לנסות לכוון יותר ברכת אבות, ואולי גם פעם לא תצליח, ותפילתך תעבור אליך באיזה מין צפצוף הזרזיר בדיבור התוכי. זה דין! אחרי זה אתה פוגש כל הזמן. אז קצת קשה לקום הבוקר, זה דבר ידוע. קשה לקום לזירת החיים, זה מורכב. כל הזמן יש דין. אבל לא נורא זה בסדר, מי שרוצה לעבוד, מי שרוצה לתקן את עצמו, הוא סס עלי קרב. בואו יסורים, הוא נהנה מזה. שיש לו הזדמנות שוב לעבוד על עצמו, להקציע את עצמו, לפסל את עצמו, להגיע לפינות, לבטא שהיהלום הזה מכל צידיו. בצורה גולמית הוא שווה 30 מיליון דולר. כן? אבל שמאבדים את כל הפאות שלו, כמה הוא שווה? 800 מיליון דולר. זה פשוט לא יומה. יהלום. יהלום קטן. כן? בצורה לא מעובדת, 30 מיליון דולר. מעובד, 800 מיליון דולר. עמדים. אתה רוצה להקציע את עצמך. כל זה. לא נפלא. תשע אלו מה? אז יש לי. יש ויש. כן.
יש גמרא שאומרת, סמא דאיסורא קיבולא.
קיבולא, יפה.
אז מה ההבדל בין המתקת דינים לקבלת...
אותו דבר, אותו דבר. המתקה זה קבלה. סמא דאיסורי קיבולי, כלומר, עיקר האדם זה ליצור כלי קיבול לאיסורים. כלי קיבול לאיסורים, איך הוא נקרא? ענווה. זה כל תפקידו של האדם, כן? איגר דקלה, דוחקה, כן? איגר דפירקה, ריאטה. זאת אומרת, אתה צריך לעשות את ההכנה לקבל, כן? אגרה, אגרה דקלה, דוחקה, כן? ירחי קלה, שהיה דחוק בית המדרש, בקושי שמעו משהו. אבל בעצם עובדה שרצית לשמוע דברי תורה, למרות שלא שמעת כלום. אבל נדחקת יחד עם כולם, נדחקת. כן? זה השכרה שלך. אני זוכר באחד מהפורים, היינו אצל הרב טאו פה בסעודת פורים. כן, היה אצל הרב אלי סדן, שהרב אלי סדן היה גר פה ברחוב צבי יהודה. היו שם בחדר הזה, אצל הרב אלי סדן, שבזמן סעודת פורים, הרב טאו גם היה שם. בזמן הסעודה היו שם בתוך איזה חדר בגודל, זה היה משהו כזה, נגיד, מפה, מקצה החלון הזה, מסדרון, חצי מהמסדרון, כזה מלבן ארוך, אבל חצי מהמלבן. היו שם איזה, אני לא אגזים, איזה 180 איש. וכולם, כמו קופסת סרדינים, ככה, כל מה עסקנו רק למצוא את ה... קצת להזיז את השני כזה. והרב טאו יושב לזה, מדבר. בשלב מסוים התעלפתי. היה כמו טיל, רצתי למרפס, נפלתי שם עליו בברזלים. איכשהו, חזר נשמתי. זה היה נורא, זה היה כזה דוחק. אבל עמדנו שם כ5 שעות. והרב טאו, ואנחנו כל הזמן... ממש מתרומים באוויר, פתאום לוחצים אותך, פתאום אתה מתחיל להתרומם על הרגל. זה היה ממש מפחיד, זה היה ממש מסוכן בשלבים מסוימים. 5 שעות, אם תשאלו אותי אם הרגשת 5 שעות הזו, כלום. זה היה נראה לי כמו שבריר שנייה אחד. לא משנה שהקטתי את הנשמה לאחר מכן, אבל השם ירחם. אבל זה היה חוויה עילאית. דוחקה, אתה היית מוכן להיות שם? היית מוכן לבוא לשמוע דברים, מתלמיד חכם, בפורים. להתענג ולהתבשם דברי תורתו, לשמש את הנהגתו, מספיק. קיבול, ענווה. אתה מוכן להיפתח לתוספות? אתה מוכן לעשות אוזניך כפרקסת? אתה מוכן לשמוע את סברת הזולת? אתה מביא דעה א', הוא מביא דעה ב'. אתה מוכן לעמוד באתגר הגדול של להביא הכרעה בין שניכם? לא לחלוק עליו. לא לדחות אותו. אלא להביא הכרעה. הכרעה זה דבר מדהים. הכרעה זה לוקח את א' ואת ב' ומוצא את מקום האמצע שלהם. זה נקרא לקבל איסורים באהבה. אבל אם כל העמל שלך זה לדחוק ולדחות את דעתו, גם אם זה נעשה באופן מפורש, או שאפילו באופן סמוי, אבל תכלס בשורה התחתונה אתה רוצה להיות צודק, זה לא קבלת איסורים. קבלת איסורים? כן. כן, יש איזו שאלה?
שאלה.
האם יש הבדל בין ניסיון אלוקי לבין ניסיון של יצרה? כן. ריבונו של עולם משתמש גם ביצר הרע כדי לנסות אותנו. הוא נותן לו ממשלה, או ישור שבט אפי, מטה זעמי. הקדוש ברוך הוא משתמש גם ביצר הרע, כן? כדי לנסות אותנו. בואו אני אדבר כרגע על הניסיונות הלגיטימיים, שהם חומרי גלם, שבעצם ריבונו של עולם מפגיש אותנו איתם כדי להתקדם. אנחנו לא מדברים על ניסיונות שאדם מביא על עצמו. צינים פחים ודרך עיקש. כן? אני... אמרתי מעט, ואתם עשיתם הרבה. זה הביטוי של חז"ל. כן? על זה אין שום מצרים. כי מצרים היו בעצם אמורים להביא את רמת הניסיון שנצרכה כדי לזכך את עם ישראל. אבל המצרים הוסיפו והוסיפו עוד ועוד. לקיקו את האצבעות. אני אמרתי מעט, ואתם עשיתם הרבה. אותו דבר גם אדם, שהוא רואה שבא לו ניסיון, כן? בא לו ניסיון, יש לו קושי. אבל הוא את הקושי הזה מעצים. כן? מתוך תפיסה מוסרית, או תפיסה לא מוסרית, הוא מעצים את הניסיון, כן? הביאו לך הניסיון, אתה הולך ברחוב, יש אישה יפה. אתה מרגיש את הקושי, להסתכל או לא להסתכל? מה אתה עושה? אתה מסתכל. מה אתה מסתכל? הרי הקושי הוא כדי שלא תסתכל, אז אתה מסתכל. כן? אם הייתה מדרגה מאוד גבוהה, אינני יודע איזה מדרגה, ייתכן שהניסיון זה דווקא היה כן להסתכל, אבל אחרי שאתה, כן? באמת, תכין את עצמך מבפנים, כראוי מבחינה מוסרית, ואז תביט בה כדי להחזיר אותה בתשובה, אני יודע. מסופר לי יוסף הצדיק, שהוא היה יוצא בארץ מצרים, שהוא היה יוצא מארמונו, כן? למדינה, אז כל בנות מצרים היו עומדות על החומה, והוא מסתכלות בו. ואנחנו חושבים שיוסף לא ידע את זה? הוא ידע שמסתכלות בו. שנאמר בנות צעדה על הישור, שהייתה כל אחד ואחת עומדת על החומה, ומסתכלת על יוסף. הוא ידע שהן מסתכלות בו. אבל הוא ידע שהמבט שהן מסתכלות בו, שהן יחזרו לביתם, הן יהיו יותר טובות לבעלים שלהן. הן יהיו יותר קדושות, הן יהיו יותר מרוממות. זה העיקר תפקידו של יוסף בן העמים. יוסף הוא המשביר. הוא החוליה המקשרת בין ישראל, הוא התוספת. הוא, כן, הוא מה שנקרא להבה. יעקב הוא אש ויוסף הוא להבה. אש שבוערת במקומה ולהבה בוערת מחוץ למקומה. יוסף הוא התוספת, כן? הוא היד הארוכה של עם ישראל שפועל על העמים. אז יוסף, כאשר הוא יצא בארץ מצרים, והבנות הסתכלו עליו, יכול להיות שגם הוא הביט, הוא קידש אותם. אבל בשבילך הניסיון הזה, זה כדי שלא תסתכל. מה אתה עושה? אתה מעצים את הניסיון. אבל זה כבר לא ניסיון, זה כבר נפילה. אתה כבר הכרעת לכיוון הנפילה, זה כבר לא ניסיון. זה הופיע בפורמט של ניסיון, שיש לפניך אפשרות לכאן ולכאן, אבל יש את המכריע. עכשיו אתה כבר נמסר לדינמיקה אחרת, זה נקרא עין הסערה. עכשיו אתה בתוך טורנדו שהוא מוזן מלחות, כן, וחמצן, ועכשיו אתה מסתובב בפנים. מי יודע מתי תשמט מתוך עין הסערה הזה? מי יודע? מי יודע? לאחר שהסערה תעבור איזה 240 קילומטר, בסוף אתה תצא מן, אחרי שתתפרק, פתאום יצא משם איזה משהו כזה מדובלל, כן? זה בעצם אתה, שנשחטת בתוך עין הסערה. כן? אז בתהליכים מוזרים של ניסיונות, אנחנו מוצאים את עצמנו לא פעם, במצב שאנחנו ברצון קולעים את עצמנו בעין הסערה. כן? זה נקרא צינים, פחים ודרך עיקש. כן? צינים, פחים ודרך עיקש. קר! אסור לצאת בצורה כזו. למה אתה יוצא ביום שלג עם חולצה? למה? זה צינים. יש גם פחים. יש פה בור. למה אתה הולך להסתכל? אתה טיפול פנימה. ודרך עיקש. אתה מתעקש לעשות דבר שהוא בעליל אסור. שהוא בעליל לא טוב. למה אתה עושה את זה? צינים, פחים דרך עיקש. צריך לשים לב בין הניסיונות, כן? שהם באים בפורמט המאוזן, שמאפשר לי בחירה, ומעמיד אתגר לבחירה החופשית שלי, של חלקי הטוב הרע שבי, לבין ניסיונות שהם לא ניסיונות. הם כבר הכרעה, שאנחנו הבאנו אותם למקום של הכרעה לכיוון הרע. זה לא נקרא ניסיון. זה נקרא ניסיון. טוב. אני רואה שאנחנו, כן.
שאלה יכול להיות שבעצם זה שהוא לקח להם את כל ה... שמלכו בעצם עושה איתם חסד שהוא...
בטח! אתם לא תהנו, זה מקלקל אתכם. אם אתם תהנו מהמלוכים, אתם לא תזכרו את מידת הדין. אני רוצה שתזכרו. אני רוצה שתזכרו שאולי לכם שום הנאה פרטית. שום הנאה פרטית. כי מבחינתם המליכה זה ביטול התועלת של התרופה. זה לא המתקה, זה ביטול. טוב, נעצור כאן.